יום חמישי י' ניסן, תשע"א, 14 לאפריל 2011, שיעורו של הרב מיכאל אברהם בנבוכי הדור. איחרתי כמה דקות.
דיברתי על זה שהכל ניתן מסיני, זה לא בדיוק, ובהמשך הוא עומד על כך, הכוונה שהכל כלול במה שניתן מסיני, או הכל כאילו ניתן מסיני, כמו שהמדרש אומר שכללותיה ופרטותיה ניתנו בהר סיני, אין הכוונה שבאמת כל הפרטים ניתנו שם, אלא הכוונה שצריך להתייחס לכל הפרטים כאילו שהם ניתנו שם. כיוון שאם הוצאנו פרטים באמצעים של כלי הדרש, או באמצעים פרשניים, מתוך פסוקים, או הלכות למה שהם מסיני, או מה שלא יהיה, שניתנו לנו בסיני, אז מבחינתנו גם מה שיצא נחשב כמה שניתן מסיני. זה גם לא דרבנן, זה דאורייתא. אז לכן אני חושב שגם כאן צריך לפרש את דברי הרב קוק כך, שעיקרם בסיני, הכוונה עיקר מלשון שורש, ששורשם בסיני, לא שהכל באמת כפשוטו ניתן לסיני. עכשיו בהמשך סוף העמוד הראשון הוא אומר שבאמת כל בית דין שעמוד לישראל וידרוש בתורה על פי הסכמה הכללית בכל דבר ספק היא יסודה של תורה, ובזה הוא כבר אומר שבכל דור בעצם יכול לעמוד בית דין ולדרוש את התורה אחרת ממה שדרשו החכמים של הדורות הקודמים. זאת מהותה של תורה שבעל פה, וזה עצמו אומר למה הוא התכוון למעלה, שזה לא נכון שכל הפרטים שהתחדשו לאורך ההיסטוריה ניתנו בסיני. כל בית דין בכל דור יכול היה לחדש לפי מה שנראה לו, לדרוש ולחדש ולפרש לפי מה שנראה לו. לגבי התלמוד, זה מה שהוא אומר בסוף העמוד, מובן הדבר שאי אפשר להיות המרכז חזק ובטוח, כי אם בהיות לנו בית מקדש ומלך הוא מעמד בטוח מכל מכשול בארץ אבות, החתימה התלמודית היא הכנה לצורך הגלות ונחוצה מאוד. אז זה דיברתי, הבאתי את הכסף משנה בהלכות ממרים, שהרמב״ם שם בעצם המקור לדברי הרב קוק פה זה הרמב״ם בהלכות ממרים, שהרמב״ם אומר שכל בית דין בכל דור יכול לדרוש ולפרש את התורה בכל צורה שתראה לו, הוא לא צריך להיות גדול בחוכמה, לא במניין, אין שום דרישות, צריך להיות בית דין או בית דין הגדול, אם אנחנו מדברים על לחלוק על בית דין הגדול הקודם, אבל לא צריך להיות שבית דין הגדול של הדור הזה יהיה גדול בחוכמה ובמניין מבית דין הגדול שהיה בדור הראשון, בדור שעליו הם חולקים. ואז שואל הכסף משנה, אז למה המוראים לא חולקים על תנאים? למה הראשונים לא חולקים על המוראים? ואז הוא אמר שקיבלנו על עצמנו לא לחלוק. אין באמת בעיה מהותית בעניין הזה. זה לא שיש פה איזו סמכות טבעית לחכמי הדורות הקודמים, שאיכשהו ההלכה מכירה בסמכותם מעצם היותם קודמים. אין סמכות כזאת בהלכה. אין סמכות לדורות קודמים בשום מובן בהלכה. מה שיש, זה פשוט שהחלטנו לא לחלוק עליהם, זה הכל. קיבלנו על עצמנו. חתימת התלמוד, כן, חתימת התלמוד הייתה סוג של החלטה של כלל חכמי ישראל שעל המשנה ועל הגמרא לא חולקים. הם יכלו שלא להחליט ככה, הם יכלו לחלוק על זה, הם יכלו לעשות הכל, זה מה שאומר כזב משנה. נכון, אבל הם החליטו והם קיבלו על עצמם, וממילא זה מחייב משם והלאה, זה מחייב במובן כמה עד היום. מה?
אם מותר לחלוק, אז למה משם והלאה זה מחייב?
למה הקבלה מחייבת? כי הקבלה הזאת היא לא פסיקה, הקבלה הזאת היא החלטה. זה כמו שקיבלנו על עצמנו את מתן, דיברתי על זה אני חושב גם כן בפעם הקודמת, שקיבלנו על עצמנו את התורה ומתן תורה, למה דור אחרי זה לא יכול להגיד אוקיי, אני לא קיבלתי על עצמי? יש פה איזושהי החלטה. הבאתי את הראש בשולחן ערוך, נכון? אני כמעט בטוח שהבאתי את זה, הראש בשולחן ערוך שכותב שאבא לא יכול להישבע להשביע את בנו, לא יכול להישבע ולחייב בזה את בנו. לא דיברתי על זה? אז אני אדבר על זה עכשיו אולי, רק בכמה מילים כדי להבהיר את העניין.
איפה הכסף
משתה זה? הלכות ממרים, בתחילת פרק ב', ממש בהתחלה. אז המושג הזה שקיבלנו על עצמנו הוא מהותי אצל הרב קוק, הוא מופיע בכמה מקומות. קבלת האומה, כן, שקבלת האומה זה משהו שמחייב. באיזה מובן זה מחייב? אני משום מה זכור שדיברנו, אבל אני אגיד את זה שוב.
זה כמה זה הרב אמר שבהמשך גם הרב הזכיר את זה, אמר שבהמשך נדבר על זה יותר, שהרב קוק גם התייחס לזה.
אוקיי, אז אני אגיד את זה עכשיו. הנקודה היא שברגע שהציבור, כן, מה שאומרים למה קבלת הר סיני מחייבת את הדורות הבאים, אז אומרים לנו תמיד שכן, שכל הנשמות עמדו שם בהר סיני ונשבעו או קיבלו על עצמם את התורה, ולכן בעצם כולנו מחויבים, כי כולנו היינו שם. זו תפיסה ילדותית, זאת אומרת, ברור שאין הכוונה שאנחנו היינו שם באמת, ואין הכוונה שנשמות נשבעות או נשמות מתחייבות, אין איזה שום מעמד משפטי או הלכתי לקבלות של נשמות. הכוונה שם היא שמי שקיבל על עצמו את התורה זה הקולקטיב היהודי. מי שעמד שם בהר סיני זה היה עם ישראל, כאשר עם ישראל של אותו דור היה מאוכלס באוסף של אנשים שחיו באותו דור. אבל מי שקיבל על עצמו את התורה לא היה אוסף האנשים, כל אחד ואחד מהם שעמד בהר סיני. מי שקיבל על עצמו את התורה היה עם ישראל שעמד שם בהר סיני. אז ממילא מי שמחויב בדבר הזה זה עם ישראל, ולא אוסף האנשים שעמדו שם. איפה הנפקא מינה? 200, 2000, 5000 שנה אחרי זה, כל מי שעדיין שייך לעם ישראל שייך לאותו גוף שהתחייב לקיים מצוות, וממילא הוא מחויב ועומד. כיוון שמי שהיה מחויב בדבר הזה זה לא אוסף של אנשים מסוימים, זה איזשהו קולקטיב שבאותו זמן היה מורכב מאותם אנשים. אבל האנשים שבאים אחר כך לא יוצרים קולקטיב חדש, הם מצטרפים לאותו קולקטיב. ועל זה, מה שאומר הראש, מובא גם בשולחן ערוך ויורה דעה, שאבא לא יכול להשביע את בנו. אבא לא יכול להשביע את בנו. זאת אומרת, אני לא יכול להישבע ולחייב בזה את בני. רק בן אדם יכול להישבע לעצמו, זה הכל, אף אחד לא יכול להשביע מישהו אחר. אבל בקהילות, אומר הראש שמה, שיש חרם הקהל, הקהל יכול להחרים או להשביע על משהו, וזה יחייב גם את צאצאיו. למה זה יחייב גם את צאצאיו? הרי הורים או דור אחד לא יכול לחייב את הדור הבא אחריו. התשובה היא שכשקהילה משביעה זה לא אוסף האנשים הספציפי שכרגע מאכלס את הקהילה. זאת החלטה של הקולקטיב הזה, של הקבוצה הזאת, הקהילה הזאת, שהיא מקבלת על עצמה כך וכך. מי שהתחייב בזה הוא הקולקטיב. ברגע שהקולקטיב מחויב, אז כל מי ששייך לקולקטיב הזה כמובן מחויב ועומד. בדיוק באותה צורה. את השם איננו, ודאי. נכון, אפשר להעריך שם, ממש בפסוקים אפשר לראות את זה בדקדוק. זה עובר שם גם מלשון יחיד ללשון רבים שם באמצע הפסוקים. אני יכול להראות לך את זה ממש פסוק פסוק, איך זה כתוב שם היסוד הזה. זה מה שכתוב שם בתחילת פרשת ניצבים. ובעצם יש פה באמת איזושהי התייחסות לקולקטיב כסוג של יש קיים, לא כאיזושהי פיקציה משפטית רק, אלא משהו שהוא באמת יש לו איזשהו מעמד אונתולוגי, כן? משהו שקיים, לא רק הגדרה משפטית שאוסף אנשים מסוימים מחליטים להגדיר את עצמם כעם או כחברה או כקהילה, אלא משהו שיש לו איזשהו מעמד עצמאי. הוא יכול להתחייב בדברים, הוא יכול לחייב בדברים, הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, כך מקובל גם במערכות משפטיות אחרות, מדובר על תאגידים או על דברים מן הסוג הזה. אז מכירים בישים מופשטים מן הסוג הזה בשדה המשפטי. אני חושב שבהלכה יש אפילו משהו יותר מזה, כי בעולם המשפטי בדרך כלל מקובל לראות את זה כאיזשהו סוג של פיקציה. לא שבאמת יש שם משהו בחברה, בעם, כן? אין משהו מעבר לאוסף האנשים שמרכיבים את הבעלות על החברה הזאת. אבל מבחינה משפטית נוח ומועיל להגדיר את הישות הזאת כישות משפטית עצמאית. תאגיד קוראים לזה. בעולם ההלכתי נדמה לי שזה מתחיל מתפיסה אונתולוגית, אמיתית. זה לא רק נוחות משפטית להגדיר את זה כך, אלא באמת רואים את הקולקטיב כמשהו שקיים. אני אביא רק דוגמה לעניין הזה, אני חושב שבשיחה עם מישהו אחרי שהוא הקודם אולי אמרתי, יכול להיות שבגלל זה נשאר לי בראש. דוגמה לדבר, שהכנסת מחוקקת חוק בזמן מסוים, נגיד בשנות ה-50, הכנסת חוקקה איזשהו חוק. מה קורה 200 שנה אחרי זה? 200 שנה אחרי זה החוק הזה מחייב גם אם אף אחד מהמחוקקים ומהאזרחים כבר לא חי. למה זה מחייב? זה מחייב בגלל שמי שהתחייב בחוק הזה לא היו אוסף האזרחים שהיו קיימים באותו רגע. מי שהתחייב בחוק הזה היה הקולקטיב. ואם הקולקטיב הזה עכשיו, האנשים שמרכיבים אותו מתחלפים, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, תוספות מביא אגב את הפסוק הזה בדיוק כמקור לדין הזה. זאת אומרת, תוספות כותב בערך עם נדמה לי, לדף תת, או מעילה או ערך, נראה, זה תוספות של שורה אחת, תת עמוד ב', והוא מדבר שם על קורבן ציבור שמתו בעליו. אז הוא אומר שאין דבר כזה. אין דבר כזה קורבן ציבור שמתו בעליו. קורבן שמתו בעליו יכול להיות רק בקורבן יחיד. בקורבן ציבור אין חיה כזאת. יש ציבור לעולם לא מת. ציבור בכל, לכל היותר, כל האנשים שירכיבו אותו ברגע מסוים, נפטרו, ועכשיו תצאיהם נמצאים כאן. אבל ציבור לא יכול למות. אגב, זה לא נאמר על קהילה. קהילה כן יכולה להיעלם. עם ישראל כציבור לא יכול להיעלם. אז קהילה כן. אבל יש משהו מהקולקטיביות של עם ישראל כולו שנמצא גם בכל קהילה וקהילה. במובן הזה שהיא גם ישות משפטית שיכולה לקבל החלטות ולהתחייב ולחייב בזה גם את צאצאיה. כל עוד הם נמצאים כחלק מן הקהילה הזאת. עכשיו אם מישהו יעזוב את הקהילה הזאת וילך לקהילה אחרת, הוא באמת לא חייב, לא מחויב לכל הדברים שהחליטה הקהילה הזאת.
הקולקטיב עצמו יכול לשנות.
נכון, קולקטיב יכול גם לשנות את ההחלטה. ודאי שכן. לא, כן, על זה הרב קוק מדבר כאן. הוא אומר שכן אפשר, להפך, אני עוד מעט אגיע לזה. להפך, זאת בדיוק הסיבה למה כל בית דין בכל דור בעצם יכול גם לעשות שינויים. ושכל בית דין בכל דור הוא נציג הקולקטיב נכון לעכשיו. אז אם הקולקטיב מחליט לשנות, זכותו לשנות, בנסיבות, בקלפי הכללי, לא משנה. אבל עוד לגבי הדוגמה, אולי אפילו אני אקח דוגמה יותר קיצונית, נגיד שמחוקקים חוקה. כן? ברגע שמחוקקים חוקה, או חוק שצריך איזה רוב מיוחס כדי לשנות אותו, לא דווקא חוקה, קובעים שאת הרוב, את החוק הזה צריך רוב של 70% כדי לשנות אותו. מה זה אומר? 200 שנה אחרי זה מתכנסת הכנסת של אותו זמן, ועושה הצבעה, ויוצא שיש 60% נגד החוק. רוצים לבטל אותו. הרוב קובע, לא? לא. כמו שלפני 200 שנה מישהו החליט שצריך להיות 70%. מה זאת אומרת? אז הוא החליט, אז מה אם הוא החליט? אנחנו עכשיו נמצאים כאן, הרוב הם 60% נגד 40, אז הרוב מחליט, לא? הרוב מחליט שאנחנו לא רוצים את החוק הזה, אז החוק הזה מבוטל. הכנסת סוברנית, לא? איך יכול להיות שדור אחד יכול לקשור את הידיים של הדור שבא הרבה אחריו? שכבר לא, אתה כבר לא קיים אז. מי שמחה? איך אתה יכול? תבינו, הדור של שנות ה-50 נגיד, יכול לקשור את הידיים של 200 שנה אחרי זה, ולגרום ל-40% לשלוט על ה-60. זאת אומרת, חוק שבו תומכים 40% יהיה החוק התקף. והחוק שבו תומכים 60% לא יהיה תקף. למה? כי לפני 200 שנה החליטו ש-70% צריך. צריך חוב של... איך אפשר להבין דבר כזה? רק בצורה הזאת. בצורה שאם הקולקטיב החליט משהו, כרגע זאת החלטה שמחייבת הקולקטיב. עכשיו, אין ברירה, אנחנו צריכים להיכנס לתוך סיטואציה שבה, באמת אגב, מבחינת ההגינות, זה משהו שצריך מאוד, מאוד להיזהר איתו. זאת אומרת, לעשות דבר כזה. כי ברמת ההגינות, לא נכון שדור מסוים יקשור את הידיים לכל הדורות שבאים אחריו. במובן הזה אני חושב שיש בחוקה משהו מאוד לא הגון. מאוד לא הגון. כשקובעים, לפחות כשקובעים רוב מיוחס או דברים מן הסוג הזה, יש פה משהו מאוד לא הגון. כן, למרות שמודע הרבה, הדור קיבלו.
אבל אחר כך הדור קיבלו, נכון? אז למה הדור של מרדכי ואסתר בעצם קיבל את החוקה הזאת, שזה נתח לו מרצון, לפי הגישה שלו לא, הם קיבלו את התורה על אמתון כפייה, וככה זה אמרו ש...
אם אתה...
אם אתה... מחאה
אבל יש מודע הרבה, זה מה שהגמרא אומרת, הגמרא עצמה אומרת. כאילו שאתה מקבל משהו בכפייה, אתה יכול להתחרט. כשאתה מתחרט, אז זה כאילו שהוא המקבל עצמו התחרט. אם הוא היה מתחרט 10 דקות אחרי זה. גם בהלכה, שולחן ארוך, יש הלכות מודעה, סימן כזה ארוך. בשולחן ארוך חושב משפט. כזה ארוך. התחייבויות שהכריחו אותך לקבל, מה אתה יכול לעשות? אתה מפחד שיערבו אותך. אחרי שהם הולכים, הנודניקים, אז אתה מודיע, רבותיי, לא קיבלתי את זה על עצמי, שאתה מכריחו אותי. זה ברמה המשפטית הכי פשוטה, זה לא תקף. אז אם אני עושה את זה אחרי 200 שנה, זה גם כן בסדר, מה זה משנה? הרי זה אותו גוף, זה בדיוק הטענה. אחרי 200 שנה זה לא אנשים אחרים. אותו קולקטיב עצמו קיים גם אחרי 200 שנה, והוא אומר, רבותיי, אני לא מקבל את זה לעצמי. זהו. אז לכן רק מתי שקיבלו את זה ברצון זה באמת חייב ברמה, ברמה המשפטית. אז יש פה בעצם המושג של קבלת האומה שמופיע הרבה אצל הרב קוק, גם בהקשר כמובן של מעמד הר סיני, אבל מעבר לזה הוא מדבר על זה גם בהקשר של חידוש השמיכה, כן, החידוש של הרמב"ם, שהרי שמיכה צריכה להיות סמוך מפי סמוך עד משה רבינו, ולכן משעה שבטלה השמיכה, שמיכת חכמים אני מדבר, כן, אבוד, אי אפשר לחדש אותה יותר. אז אומר הרמב"ם, אז מה נעשה כשיבוא אליהו הנביא? לעתיד לבוא, לבוא המשיח. מה נעשה? איך יהיו לנו סמוכים? איך יהיה סנהדרין? איך תחזור הסמכות השיפוטית? הרי לא בשמיים, לא ייתכן שיתחילו עוד משהו מחדש, אין דבר כזה. מה שלא אי אפשר לעשות בכלים שלנו, אי אפשר לעשות. זאת ההנחה של הרמב"ם. הנחה מאוד מעניינת, אבל זאת ההנחה שלו. אז הרמב"ם, מה? לא לגמרי פשוט. לרמב"ם זה היה ברור, אני לא לגמרי בטוח שזה באמת ככה, אבל יש בזה הרבה היגיון, אני לא בטוח שזה הכרחי, אבל ככה הרמב"ם אומר. אז מה, אז הוא אומר, אז הרמב"ם אומר, אין מנוס אלא להגיד שאם יתאספו כל חכמי ישראל בארץ ישראל, מאיפה הוא הוציא בדיוק את הגדר הזה אני לא יודע, אבל זה מה שהוא אומר, אם יתאספו כל חכמי ישראל בארץ ישראל ויחליטו לסמוך מישהו, הוא יתחיל שרשרת חדשה של סמיכה. זה פולמוס הסמיכה, כן, שהיה במאה ה-16 בצפת, ופה אחרי קום המדינה גם היו איזה יוזמות כאלה, הרב מימון ועוד להקים את הסנהדרין. כולם מבוססים על החידוש הזה של הרמב"ם. הרב קוק טוען שגם כאן בעצם יש את אותו מנגנון של קבלת האומה. אז הטענה היא שהסמכות שנעלמה, כבר אין יותר סמוכים, היא לא נעלמה, היא לא התעדתה, היא חזרה לציבור. היא חזרה לציבור, אין עכשיו מישהו שהוא נציג מוסמך של הציבור. אבל אם הציבור מחליט עכשיו מחדש להציל מסמכותו על עוד מישהו, בסדר גמור, אז יש לו סמכות. אני לא בטוח אגב שזה המשך של הסמכות ההיא, יכול להיות שזה מושג אחר של סמכות. כי הסמכות ההיא לא התחילה מהציבור. הסמכות ההיא התחילה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, משה רבינו את יהושע, וסמוך מפי סמוך עד משה רבינו, לא היו בחירות דמוקרטיות בעניין הזה, זאת הסמכה מלמעלה. והרמב"ם מחדש שיש מושג כזה שנקרא הסמכה מלמטה. זאת הציבור יכול להחליט, אנחנו סומכים את פלוני, ומעכשיו הוא סמוך. כך שאני לא לגמרי בטוח שזה המשך של שרשרת הסמיכה ההיא, או שזה חידוש של מושג חדש של סמיכה, מה שהרמב"ם מדבר עליו. אוקיי? כך או כך. אז יש פה איזושהי תפיסה, שיש פה איזה, יש איזשהו סוג של ישות קולקטיבית שכל הזמן קיימת, היא ממשיכה כל הזמן לחיות. זה מה שתוספות אומר, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. מכאן הוא לומד את העניין הזה של קרובן ציבור, שאין דבר כזה שקרובן ציבור מתו בעליו. אז הוא מביא את הפסוק הזה בקהלת. אז יש פה את, את העניין הזה שהקולקטיב יש לו, הוא סוברני לחלוטין, הוא חי כל הזמן, הוא מחליט לגבי עצמו החלטות, הוא יכול לקחת סמכויות, לתת סמכויות, לחדש סמכויות חדשות. יש פה איזשהו סוג חדש של יש, וזה בעצם המושג שהרב קוק מדבר עליו בכמה מקומות, שהוא קורא לו קבלת האומה. אז גם בעניין הזה של הסמכות של התלמודים והמשנה, גם כאן בעצם שורש המחויבות שלנו למקורות האלה, הקנוניות של המקורות האלה, נובעת מקבלת האומה. זה בעצם מה שמסביר כאן הרב קוק. בעצם הציבור קיבל על עצמו לא לחלוק על התלמודים ועל המשנה. ברגע שהציבור מקבל את זה על עצמו, הוא מחויב בזה. ובאמת שפעם דיברתי גם על זה, שיש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, למה חייבים לקיים תקנות חכמים. הרמב״ם אומר שזה מכוח לא תסור. והרמב״ן טוען שזה לא יכול להיות מכוח לא תסור, כי אז היה צריך לצאת שכל הלכה דרבנן היא בעצם הלכה דאורייתא. אם אני עובר על הלכה דרבנן, אז עברתי על לאו דאורייתא שלא תסור. אז לא ייתכן שזה יוצא מלא תסור. כמובן השיקול הזה אומר שזה גם לא ייתכן שזה יצא משום פסוק אחר. זה בכלל לא יכול לצאת בלי פסוק. זה לא משנה אם זה לא תסור או פסוק אחר. נכון, הטיעון הוא אותו טיעון. אז השאלה הגדולה היא כמובן, אז מאיפה זה כן יוצא? אז למה לפי הרמב"ן צריך לשמוע לחכמים? יש לזה כל מיני ניסיונות כאלה, ניסיונות אחרים. אני חושב שפעם שמעתי את זה מהרב בלומנצווג בירוחם, אני לא 100% בטוח, לא, אבל נדמה לי שהטענה היא בעצם שהרמב"ן מבין שהשאלה למה לשמוע בכל חכמים היא שאלה שמבססת על שגיאה. כשאנחנו עומדים מול איזושהי סמכות, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו למה לשמוע בקולה. למה לציית לחוק, למה לשמוע לחכמים, למה לשמוע לתורה, למה לא יודע. תמיד כשאנחנו עומדים מול איזושהי סמכות מסוימת, אנחנו מחפשים איזושהי הצדקה, מה פתאום, למה יש לה סמכות? מתוקף מה היא יכולה לצוות עליי דברים? אבל כשהיחס בינינו לבין חכמים הוא לא יחס של עמידה מול, אנחנו עומדים אחרי. אנחנו עומדים אחרי, הם נציגים שלנו, הם מדברים בשמנו, הם לא עומדים מולנו. אז שחכמים קובעים משהו, זה בעצם אנחנו קבענו את המשהו הזה מפיהם. הם מדברים בשמנו, כמו בתפיסות דמוקרטיות, כן? כשהשלטון נבחר על ידי הציבור, אז גם שם, לדעתי, כל החיפושים אחרי מקורות הסמכות של השלטון, אני חושב שהיו נכונים אולי לתקופה שהייתה מלוכה. לתקופה שיש, לתקופה הדמוקרטית, לדעתי, כל החיפושים האלה מפספסים את הנקודה בגדול. בתורת המשפט מדברים על זה. ששם, הם לא מבינים את את השורש של העניין, אני חושב. כיוון שלא בכדי, כי הם באמת לא מקבלים את היש הקולקטיבי הזה שעומד פה ברקע התפיסה שאני מדבר עליה כאן. בעולם שלנו בדרך כלל מקובל שהאינדיבידואל הוא זה שקיים, והשאר אפשר להגדיר פיקציות כאלה או פיקציות אחרות, חברה, קולקטיב, תאגיד, אבל זה הכל רק הגדרות משפטיות שכמובן דורשות הצדקה. זאת אומרת, אתה מחליט שהציבור קיבל על עצמו את המחוקקים האלה, או הציבור קיבל ואני לא, מה אני חייב להם? אם אתה מבין שהציבור זה, ואני בתוכו, זה איזשהו סוג של יש שיכול לקבל החלטות ולחייב את כל האיברים שהם חלק מהאורגן הזה, אז השאלות לא עולות. כיוון שכשהכנסת מדברת, היא לא עומדת מולי, אני עומד אחריה. וכשהיא מדברת, היא מדברת בשמי. זה כאילו שאני מחוקק לעצמי. אז יש שאלה למה אני צריך לקיים את מה שאני מחוקק לעצמי. אם אני מחוקק לעצמי, ודאי שאני צריך לקיים את זה. אדם צריך לקיים את מה שהוא מחליט. בסדר? אז אני לא צריך לחפש כל מיני הסברים והצדקות למה בעצם לקיים. אז גם פה, באותו דבר, בקשר למה שהרמב"ן אומר על סמכות חכמים, למה צריך לציית לתקנות או לגזרות חכמים? כיוון שזה לא לציית. זה פשוט לקיים את מה שאתה עצמך אומר. רק אתה עצמך מדבר מגרונם של חכמים. חכמים הם בעצם הנציגים של הציבור. כן, גם הרמב"ם אומר שצריך את ההסכמה של חכמי ארץ ישראל. לא של כל יושבי ארץ ישראל, של חכמי ארץ ישראל. למה? כי זה בעצם כמו שלטון של נציגים. זאת אומרת, אלה הנציגים של הציבור, וכשהם מדברים זה כאילו שהציבור דיבר. ולכן בעצם יש איזושהי חובה לשמוע למה שחכמים מתקנים. ולענייננו זה גם המשמעות של קבלת האומה אצל הרב קוק. קבלת האומה פירושו שמה שהציבור מקבל על עצמו, אתה כחלק מן הציבור הזה מחויב ועומד. אין מה לחפש עכשיו הצדקות, למה ומי אמר ואולי אני לא רוצה וכו'. זה לא רלוונטי. כל הדיונים האלה והצדקות והחיפושים מבוססים על הנקודה שאתה פשוט לא מבין שיש איזשהו ישות קולקטיבית שעומדת כאן, אלא אתה רואה בעצם את האנשים כאוסף של אינדיבידואלים, ואת היש הקולקטיבי כהגדרה משפטית, כפיקציה כלשהי. אבל אם באמת האונתולוגיה שלך שונה, כן, תורת היש שלך שונה, מי זה הישים שקיימים? הקולקטיב גם הוא סוג של יש קיים, אז השאלות האלה בעצם לא עולות. זה המושג של קבלת האומה, ואני חושב שגם זה מה שהוא כותב פה, לגבי הקבלה שלנו לא לחלוק על התלמודים ועל המשנה, והרגע שהציבור קיבל, כמו החוקה, הציבור קיבל, אז גמרנו, עכשיו הציבור מחויב, אין מה לעשות, הוא התחייב, זה כמו מעמד הר סיני בעצם, באיזשהו מובן. אבל לא בדיוק, לא לגמרי, וזה הוא יגיע עוד מעט, זה בכל זאת שונה קצת ממעמד הר סיני, אפשר כן לשנות את זה. הוא יגיע לזה עוד מעט, אפשר בהחלט גם לחלוק על התלמודים, אם בית דין הגדול יחליט לעשות את זה וכולי, כן אפשר לעשות את זה. זה הוא אומר במפורש בהמשך, עוד אחת מן הסיבות שהפרק הזה כנראה צונזר. בכל אופן, הנקודה שיוצאת מכאן, זה שהמודל היסודי שעליו הרב קוק מדבר כאן, למה באמת צריך לציית לחכמי התלמוד, נגיד, או המשנה, הוא מודל של סמכות. זאת אומרת, אין פה, בדרך כלל אנחנו עוטפים את זה בעטיפות של ירידת הדורות, של רוח הקודש של חכמי התלמוד וכדומה, שאין לנו השגות במה שהם אמרו, וכיוון שכך, אז ודאי שאין מה לחלוק עליהם. כאן, זה מתחיל בכסף משנה כבר, זה לא רק פה. הכסף משנה בעצם הוא המנסח האחד ביותר של התפיסה הסמכותית. התפיסה שאומרת, אני לא יודע, רוח הקודש, לא רוח הקודש, כן צודקים תמיד, לא צודקים תמיד, אני לא יודע. קיבלנו על עצמנו ולכן זה מחייב. זה הכל, זה מכניזם משפטי. לא צריך את כל המטאפיזיקה שאופפת את, את העניין הזה. עכשיו, נדמה לי שנכון הוא אבל, זה, אתה שאלת אותי ממני בפעם הקודמת, נכון, צריך להוסיף לזה בכל זאת משהו. כי ההחלטה הזאת שקיבלו לא לחלוק על התלמודים, זה דיברתי עוד בפעם הקודמת, היה בה הרבה היגיון היסטורי. היה בה הרבה היגיון היסטורי, כי אם לא היו מקבלים את ההחלטה הזאת, ברגע שהציבור התפזר, לא היה נשאר שום דבר מההלכה. שום דבר, זאת אומרת, בטח לא עם יהודים. זאת אומרת, כל 5 יהודים, 10, 100 יהודים נמצאים להם באיזה כפר, באיזה עיירה, באיזה עיר, בכל רחבי הגלובוס, איך יישאר פה משהו משותף אם בעצם כל בית דין בכל מקום יוכל לעשות מה שהוא רוצה עם כל מה שנעשה שם בהלכה עד אותה תקופה? אז חכמי אותו דור, נדמה לי שזה באמת בצעד מבריק מבחינת ראיית המציאות, ראיית צפיית העתיד, הם קבעו, חכמי אותו דור, זה גם כן קצת נאיבי, זה איזשהו משהו שבפרספקטיבה כמובן לקח כמה דורות, אבל איכשהו בסופו של דבר התגבש העניין הזה שלא חולקים על התלמודים. והדבר הזה, בסך הכל אני חושב שהוא מה ששימר את כל העניין. את ה-2000 שנה או 1500 שנה שחלפו מאז, שום דבר לא היה עובר אותם אם לא היו קובעים את הקביעה הזאת. זאת אומרת, יש פה משהו שצריך להבין אותו, הוא מאוד מאוד חזק, וזה אנחנו נראה אותו גם בהמשך. הנקודה הזאת, שהיא נקודה לכאורה לא מוצדקת, כי באמת על פי ההלכה מותר לכל בית דין בכל דור לחלוק על בתי דין קודמים. זה לא מתאים לתפיסות ההלכתיות הרגילות. לא צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין, בהלכות דאורייתא. בהלכות דרבנן כן צריך. בהלכות דאורייתא לא צריך. אבל אם לא היו קובעים את הקביעה הזאת, לא היה נשאר שום דבר. ואני חושב שאת הדבר הזה, את הלקח הזה, הרב קוק חוזר אליו גם בהמשך. אנחנו צריכים לזכור אותו גם היום. עדיין, למרות שאנחנו מרגישים את כל המצוקות, ושיש דברים שלא מתאימים, וצריך לשנות אותם וכולי, יש, צריך להיזהר עם שינויים. האינסטינקט הזה הוא לא לגמרי משולל יסוד, למרות שאני מאוד, אישית מאוד לא אוהב אותו. אבל לא אוהב אותו זה נכון, אבל עדיין יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. כיוון שאם באמת כל אחד יעשה מה שהוא חושב, אפילו בתוך המגבלות שיש עלינו היום, לא יישאר שום דבר. לא יישאר שום דבר. יש פה משהו שצריך, זה משהו עדין. זאת אומרת, צריך להיזהר איתו. קצת שני, גם הקיבעון הגדול מדי הוא קצת מופרץ. צריך להיזהר גם, שהזכרתי זה פעם, יש מישהו בירושלים בשם דוד אנוך, משפטן מהאוניברסיטה העברית, הוא כתב פעם על המדרון החלקלק, מנחם אמור לדבר על זה בפסח מתישהו, הוא אמר שמה שאחת הבעיות במדרון החלקלק היא מדרון חלקלק. אז יש מדרון חלקלק של שימוש בטיעוני מדרון חלקלק. זאת אומרת, יותר מדי פעמים משתמשים בטענת המדרון החלקלק, ואיכשהו לא מאפשרים לנו לעשות שום דבר. כל הזמן מאיימים עלינו שאם אתה תעשה ככה, אז מיד כבר אנחנו נתגלש במדרון החלקלק ולא יישאר שום דבר. אז גם מזה צריך להיזהר. זאת אומרת, איזון זאת אמנות. בכל אופן, זה צד אחד של התמונה, אבל בכל זאת אני חושב שכן צריך להשלים את הצד השני של התמונה. הצד השני של התמונה הוא שיש באמת איזשהו גיבוי גם מהותי להחלטה הפורמלית הזאת. לכאורה לפי הקסם, יש זאת החלטה פורמלית. קיבלנו על עצמנו לא לחלוק על חכמי התלמוד, נקודה. לא בגלל שהם יותר חכמים, פחות חכמים, תמיד צודקים, לא תמיד צודקים. זה לא שייך לעניין בכלל. אנחנו לא מניחים שהם תמיד צודקים. אנחנו פשוט קיבלנו על עצמנו לא לחלוק עליהם. זה מודל סמכותי גרידה, מודל פורמלי. אבל אי אפשר להתעלם מכל השיח שמסביב, על ירידת הדורות, על גדולתם של חכמי התלמוד, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. יש מאחורי זה באמת כנראה גם איזושהי תפיסה, כן, הם משלמים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, יש לנו דברים האלה כבר לא התחילו היום כמובן, למרות שהוא עצמו מאוד היום, אבל יש איזושהי תפיסה של ירידת הדורות, שגם היא מלווה את התהליך הזה. זאת אומרת, זה לא סתם איזושהי החלטה פורמלית בלבד, לא לחלוק על הדורות הקודמים או על תקופות כאלה או אחרות בדורות הקודמים. יש פה גם איזשהו עוגן מהותי, והעוגן המהותי הזה גם הוא אפשר לחלק אותו לשניים, כן? יש את המודל הפורמלי, הסמכות הפורמלית, ויש את המודל המהותי. וגם במודל המהותי צריך להפריד בין שני אגפים. אפשר לדבר על מלאכי מעלה ושרפי עליון ושידעו להחיות מתים וכל מיני דברים כאלה שאומרים על כל האמוראים והתנאים. ואז כאילו להרחיק אותם מהישג היד שלנו. בעצם אין לנו מה, אין לנו בכלל מה לדבר איתם, אנחנו לא בליגה הנכונה. זה השיח המקובל. אני קצת מפקפק בזה, איור שלי, לפחות בעוצמות שמתוארות שם. אני חושב שבאמת היו אנשים גדולים, אבל העוצמות האלה נשמעות לי קצת מופרזות. ואני חושב שמה שעומד מאחורי הדברים זה משהו קצת יותר פשוט. למרות שהוא עדיין בתחום המהותי, לא הפורמלי גרידה. והמשהו היותר פשוט הזה הוא יש משהו בהתרחקות מהמקור, כן, במעמד הר סיני זה המקור, שם קיבלנו את התורה, שרבינו למד את זה מהקדוש ברוך הוא, גם את התורה שבעל פה, את התורה שבכתב, הוא העביר את זה ליהושע, יהושע לזקנים, זה עובר איכשהו לאורך הדור. ככל שאנחנו מתרחקים מהמקור, היכולת שלנו להבין אותו יורדת מטבע הדברים, בלי קשר למנת המשכה, ולא בגלל שאנחנו כאלה טיפשים גדולים, אלא פשוט בגלל שאנחנו רחוקים יותר מהמקור. דיברתי כבר על האולפן ועל שפת האם.
כן, שהיה לנו אינטואיטיבית המידות, ואנחנו צריכים
להכיר. כן, בדיוק. זאת אומרת, הייתה שאינטואיציה פשוטה, הבינו את השפה. החכמים הקדומים יותר מדברים את השפה הזו באופן טבעי, כמו שילד מדבר שפת אם, ומי שלומד באולפן צריך לעבוד עם הכללים, כי הוא לא, אין לו את התחושה הזאת באוזן, מתי הוא מדבר נכון ומתי הוא לא מדבר נכון. התחושה הזאת באמת יורדת עם הדורות. התחושה הזאת שאומרת, אני יודע שזה נכון, אני יודע שזה לא נכון. כן, הזכרתי, אני חושב, את העניין הזה שאומרים בישיבות הרבה פעמים, שאם הראש מביא ראיה לדבריו, אז אפשר להתווכח, אבל אם הראש אומר, יראה לי, אז ברור שהוא צודק. כל האינטואיציה שלו, כל התובנה התורנית שלו בעצם אומרת את זה. הוא לא צריך ראיות בשביל זה. מקום שהוא מחפש ראיות, זה אומר שאין לו את האינטואיציה הפשוטה הזאת. הוא מצא ראיה כזאת, ראיה קצנו עם ראיות, גם אני יודע להסתדר. יכול שאני אצליח לחלוק עליו, לדחות את הראיה שלו. מקום שהוא אומר, יראה לי, זה אומר ש... אני אומר לכם, זה מה שהתורה אומרת. אני לא... אין לי ראיות לזה. אבל זה מה שהתורה אומרת. ולכן במקום כזה עוד יותר קשה לחלוק על הראש מאשר במקום שהוא מביא ראיות. וזה ביטוי למה שאמרתי קודם, שיש פה איזושהי התרחקות מהמקור שבאמת מאפשרת לנו פחות נגישות לשפה ההלכתית הזאת. אנחנו לא מדברים אותה, אנחנו למדנו אותה באיזושהי צורה קצת מלאכותית, אבל אנחנו לא ממש מדברים אותה. ואני חושב שבמובן הזה יש גם איזשהו תוכן מהותי לירידת הדורות. זאת אומרת, שלא חולקים על חכמים של המשנה או של הגמרא, ושיש באמת הנחה שהם כנראה יותר צודקים מאיתנו. זה לא רק שאלה פורמלית. בדרך כלל שאנחנו נחשוב אחרת מהמורה או מתנה, הוא יהיה הצודק. למרות שהוא לא בטוח שהוא החכם יותר מאיתנו. אבל הוא יהיה הצודק. הוא יהיה הצודק בגלל שהוא מדבר את השפה הזאת. הוא יודע, יש לו אינטואיציה איך העסק הזה עובד. ולנו, אנחנו חיים מתוך הכללים. אין לנו כל כך אינטואיציה לגבי הדברים האלה. ולכן יש גם איזשהו עוגן מהותי לכלל הזה שקיבלו לא לחלוק על חכמי התלמוד. זה לא סתם קביעה פורמלית ותו לא. נקודה נוספת שנוגעת עדיין לעניין הזה, לגבי הנחת היסוד. הנחת היסוד בעצם אומרת שעל אף שני הצדדים שתיארתי עכשיו, הצד הפורמלי והצד המהותי, הירידת הדורות, כן, הירידה ביכולת האינטואיטיבית, בתפיסה האינטואיטיבית של ההלכה, העובדה היא שעל פי ההלכה, מעיקר הדין, אפשר לחלוק. אפשר לחלוק על דורות קודמים. זאת אומרת, לא מספיק השיקול הזה של ההתרחקות מהמקור בשביל לאסור לחלוק על דורות קודמים. היה צריך קבלה פורמלית שאנחנו לא נחלוק על חכמי התלמוד. זאת אומרת, זה כשלעצמו לא מספיק. אנחנו בעצם לולי הקבלה הזאת שמתאר הכסף משנה, היינו אמורים לנהוג כפי מה שאנחנו מבינים, למרות שזה נגד התלמודים. כל בית דין בכל דור הוא אמור להחליט, למרות שזה נגד התלמודים. איפה השיקול של ירידת הדורות? למה היה צריך את הקבלה הזאת? למה בלעדיה בעצם כל אחד כן יכול לחלוק? מה נגיד, שאין ירידת הדורות? אמרתי כבר קודם, אני לא חושב שזה נכון. יש ירידה, עוד פעם, לא ב-IQ, לא חושב פחות שזה ב-IQ. יש ירידה בתפיסה האינטואיטיבית של התורה. אחת הראיות הכי גדולות זה שבדרבנן למשל אי אפשר לחלוק על דורות קודמים, אפילו מן הדין אי אפשר לחלוק על דורות קודמים, אלא אם כן אתה גדול בחוכמה ובמניין, וההנחה של כל הראשונים תמיד זה שהמאוחר הוא גם יותר קטן. הרייבד אפילו שואל על הרמב״ם, הרמב״ם כותב שבדבר בתקנה שהשתנה טעמה, אז גם כן צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין. שואל עליו הרייבד, מה זאת אומרת? הרי מצאנו שרבן יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה שם של דבר על שני ימים טובים וראש השנה שם שקלו הלוויים בשיר, אז הוא ביטל שם תקנה של דורות קודמים. כך שואל הרייבד על הרמב"ם, מה כי בטל טעמה? אז מה רואים? שבית דין גם לא יותר גדול יכול לבטל. אם בטל הטעם של התקנה, אז יכול להיות גם בית דין קטן לבטל את התקנה. רק אם הטעם עדיין קיים ואתה בכל זאת מחליט לחלוק על הבית דין הקודם, אתה צריך להיות גדול ברופא ובמניין. כך טוען הרייבד. מה יענה לו הרמב"ם? שהתשובה הפשוטה היא, מי אמר שרבן יוחנן בן זכאי יותר קטן מקודמיו? למה החלטת את זה? יש פה איזושהי הנחה אינטואיטיבית ברורה, אף אחד היום לא ראיתי שמישהו מאיר על זה בכלל. שברור, אם הוא היה אחריהם, הסימן שהוא יותר קטן. למה? אולי הוא היה מקרה יותר גדול. למה הקורלציה ההכרחית הזאת בין המיקום שלך על הציר ההיסטורי לבין המיקום שלך על הציר של החוכמה התורנית? יש איזושהי הנחה מובנת מאליה, הראשונים והאחרונים מחליפים המון מעלומות סביב העניין הזה. איך ההוא ביטל את התקנה שלו? הרי ההוא היה אחריו. מי דיבר על אחריו? מה אסור לבטל אחריו? תמיד יש תמיד שאתה מבטל מישהו אתה אחריו, לא? אפשר לבטל תקנה לפני שהיא תוקנה. תמיד שאתה מבטל אותה אתה נמצא אחריה. אלא מה? אתה צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. נו בסדר גמור, אז מה הבעיה? הבעיה היא כנראה שאין דבר כזה. תמיד שאתה אחריו, אתה לא גדול. אז זה בעצם קצת מרוקן את האפשרות הזאת לבטל תקנה קודמת מתוכן. כי אם אתה מתנה את זה בזה שהבית דין יהיה גדול בחוכמה ובמניין, ויחד עם זה אתה מניח את ההנחה שתמיד, אם הוא מאוחר אז הוא גם לא גדול יותר, אז ממילא הוא אף פעם לא יכול לבטל התקנה של בית דין קודם. בסדר? אבל בכל זאת, כך או אחרת, ברור שיש איזושהי הנחה אינטואיטיבית שכן, ישנה ירידה. אז יש ירידה כזאת. אז
מישהו אמר לי פעם בשם הרב קוק, אני לא זוכר כרגע את המקור, שיש כמו חוק שימור החומר וכולי, כל חוקי השימור, אותו דבר בחוכמה בעם ישראל, זאת אומרת, שבדורות הראשונים היו מעט, אבל מאוד חכמים, וכל שהחוכמה התפזרה בין מדור לדור יש יותר חוכמה.
אינטגרל נשמע. טוב. בכל אופן
אנטרופיה.
טוב.
אם ידעו פחות,
היו פחות אנשים. בכל שחזר עוד פעם את השם. אולי בכלל, נפסיק ללמוד כולם, נשאר רק אחד, אבל מה שיהיה ראשי רבי. טוב, בכל אופן, איפה הייתי? כן, אז בעצם ישנה הכרה בזה שיש ירידה לאורך הדורות. אז אם יש ירידה לאורך הדורות, למה זה לא מספיק כדי לאסור לחלוק על בית דין קודם בדאורייתא? בדרבנן, אוסרים לחלוק, אלא אם כן גדול בחוכמה ובמניין. למה מדאורייתא זה לא מספיק? למה שם היה צריך איזו תקנה מיוחדת לגבי התלמודים, אבל ברמה העקרונית אין מניעה, ולהפך, כל בית דין צריך לנהוג כפי שהוא מבין, הראש בסנהדרין, בפרק ד' בסימן ו', הראש מעריך שם בעניין הזה, הוא אומר, ברור שכל בית דין בכל דור יכול לחלוק על כל מי שהוא רק רוצה, כל מי שהוא מוצא לנכון, כולל הגאונים, בתקופתו כן, ההתייחסות היא כמובן ביחס אליו, הוא אומר, אין שום מניעה לחלוק על הגאונים ועל כל מי שהיה לפנינו, על התלמודים זה משהו אחר, זה קיבלנו על עצמנו, אבל לא, זה הוא לא אומר, אבל זה משתמע מתוך דבריו שהוא לא עוסק בתלמודים, הוא עוסק רק במה שקורה אחרי חתימת התלמוד, הוא אומר, אנחנו לא מחויבים לאף אחד, ומשתמע ממנו שגם לא רק שאנחנו לא מחויבים, אלא שכך צריך, הבנם צריך לנהוג, או הבידים, צריך להחליט את מה שהוא חושב, למרות שזה נגד ההחלטה של בתי הדין הקודמים. עכשיו, גם הוא מסכים שיש ירידה. הוא אומר, יפתח בדורו כשמואל בדורו. הוא עצמו מביא את זה. יפתח בדורו כשמואל בדורו. אבל יפתח בדורו כשמואל בדורו זה נימוק בעייתי. יפתח בדורו כשמואל בדורו זה נימוק שפונה לציבור. ואת הציבור אומר, תראה, המנהיגים שלנו הם לא ברמה של המנהיגים שהיו לפני 200, 1000, 2000 שנה. אז מי אמר צריך לשמוע בקולם? אומרים לאנשים, תראו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, אין לך אלא שופט שבימיך, כן, השופט שבימיך אתה צריך לשמוע בקולו, אבל אני שואל מה עושה יפתח עצמו, לא מה עושים האנשים שיפתח מורה להם הוראות.
שמואל היה אחרי יפתח.
כן, מה עושה? האמרה
הזאת סותרת ההנחה שיש ירידת הדורות כל הזמן.
לא, להפך, למרות שיש ירידת הדורות, יפתח בדורו כשמואל בדורו. לא, בגלל ששמואל היה אחרי יפתח, כן, ברור, אבל יש התעלמות שם מהציר הזמני. ברור שהכוונה שם, לפחות בשימושים של הראשונים במדרש הזה, השימושים של הראשונים הם שלמרות שהדור שלנו קטן יותר ויש ירידת הדורות, אבל זה הבית דין שבימינו. כן, אמרויים שהציר ההיסטורי יתהפך. כן, טוב, שמואל בכלל יש עליו אמירות, כן, שכול משה ואהרון וכו'. שמואל בכלל היה איזה, כנראה איזה תופעה יוצא דופן, איזה חריגה.
יכול להיות שלא להמליך מלך, אולי בגלל שהייתה לו יכולת להמליך מלך.
אולי. בכל אופן, אז ההנמקה הזאת היא הנמקה קצת בעייתית. בגלל שכשאתה אומר לאזרחים, תשמעו, אתם צריכים לשמוע בכל השופט שבימיכם, גם אם הוא יפתח ולא שמואל, כי יפתח בדורו כשמואל בדורו, זה בסדר גמור, אין ברירה, סדר צריך להיות. אבל כשאתה מדבר על יפתח עצמו, על הבית דין, אתה שואל, הבית דין שואל את עצמו, האם לחלוק על הבית דין שהיה לפניי, למרות שהוא גדול ממני או לא? מה זה שייך יפתח בדורו כשמואל בדורו? מה זה קשור? אם הוא צודק יותר, אז תלך כמוהו, אתה יותר קטן ממנו. לאזרחים אתה יכול להגיד, תשמעו, זה לא עילה לא לציית בכל בית, לא לשמוע בכל בית דין הגדול. אם בית דין הגדול הוא הבית דין שבימיך, אז זה מה שאתה צריך לעשות. אתה לא יכול לשמוע בכל הבית דין הקודם. אתה צריך לשמוע בכל הבית דין של עכשיו. זה הבית דין הסמכותי מבחינתך. אז זה כשאתה פונה לאזרחים. אבל כשהראש מדבר אל הפוסקים, אז הראש מדבר אל הבית דין, לא אל האזרחים. והוא אומר לבית דין, יפתח בדורו כשמואל בדורו. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר שיפתח בדורו כשמואל בדורו זה לא רק אמירה לציבור. יפתח בדורו כשמואל בדורו זה גם אמירה לדיינים. אתם צריכים לדעת, יש עליכם חובה לפסוק כמו שאתם חושבים, ולא כמו שהבית דין הקודם חשב, למרות שהוא יותר גדול מכם. לא בגלל שהוא לא יותר גדול, הוא כן. רואים את זה בראש. יש שם ירידת הדורות, זה ברור. לכן הוא נזקק לאמירה הזאת של יפתח בדורו כשמואל בדורו. אבל הוא אומר, למרות שיש ירידת הדורות, כל בית דין בכל דור צריך להכריע כמו שהוא מבין. למה? אם באמת זאת לא האמת, אם באמת יש גם את האגף הסמכותי, כן, שיש ירידת הדורות, יש חכמים יותר, וככל שההיסטוריה ממשיכה, החוכמה יורדת, אז שיהיה איסור רגיל, מן הדין, לחלוק על הדורות הקודמים. למה צריך קבלה מיוחדת לגבי התלמוד, ובאמת בשאר הדורות אין מניעה לחלוק? אז תמיד שלא לחלוק. אז ברור שיש פה איזושהי תפיסה, לא זוכר עם זה דיברתי, יש פה איזושהי תפיסה של אוטונומיה. זאת אומרת, יש חובה על הפוסק להכריע כמו שהוא מבין. אפילו אם זה לא ההכרעה הנכונה. הוא לא יכול להתעלות בפוסק אחר שהוא יותר גדול בגלל שהוא יותר גדול. לא יכול. זאת אומרת, יש חובה על הפוסק להחליט אם זה מה שאתה חושב, ככה אתה צריך להחליט. אתה לא יכול לדחות את מה שאתה חושב בפני פוסק או בית דין, לא יודע פוסק, בית דין אחר שהוא יותר גדול. ובעניין הזה אפשר להביא הרבה ראיות. יש דוגמה אחת ש... לא זוכר כבר על מה דיברתי ואיפה, אני משום מה הכל נדמה לי שכבר דיברתי, אבל יש, אולי הבאתי את זה, יש, הגמרא אומרת לגבי רבי מאיר, למה לא פסקו חבריו כמותו לפי שלא ירדו לסוף דעתו? הוא היה כזה אילוי, אז לא פסקו כמותו. האם הוא היה כזה אילוי, אז צריך לפסוק כמותו בכל מקום. אם אתה חושב לא כמוהו, כנראה לא הבנת אצלו משהו, הרי הוא גדול ממך עשרת מונים. אז מה זה נקרא שאתה לא פוסק כמו רבי מאיר כי לא ירדת לסוף דעתו? אם לא ירדת לסוף דעתו ואתה מבין את זה, אז ברור שהוא צודק ואתה טועה. נו, אז הלכה כמותו, זאת אומרת לא פסקו כמותו. כן, רבי אליעזר ורבי יהושע שיצא לבדקו מהשמיים ולא פסקו כמותו, זה רק ביטוי אולי עוד יותר חזק לעניין הזה. והתשובה היא, בגלל שיש לנו חובה לפסוק מה שאנחנו מבינים, גם במקום שאם תשאל אותי על מה אני מהמר, אני אגיד לך שאני מהמר על זה שאני טועה, כי רבי מאיר יותר גדול, אבל מאיר הוא כנראה צודק. סתם, אני לא מבין למה, אני חושב שזאת האמת. אני תשאל אותי סתם, מבחינת, מה חושב הקדוש ברוך הוא? מבחינת הקדוש ברוך הוא די ברור שאני טועה ורבי מאיר צודק. ועדיין הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לנוח כמו שאני מבין. וזה ערך לא פחות חשוב מהערך של לנהוג על פי האמת. ואנם צריך לנהוג לחתור כמובן לפסק האמיתי. אבל הוא גם צריך גם לדעת שהוא צריך לנהוג לפי מה שהוא מבין. שהפסק הוא הפסק האמיתי, ולא אם יצא בת כל מהשמיים שהפסק האמיתי הוא אחר ולא מה שאני חושב, כמו שהיה בתנור של אחנאי, אז לא פוסקים כמו. למה לא? הרי זאת האמת, כיוון שהאמת היא לא המדד היחידי לפסיקת הלכה. לא בגלל שזאת לא האמת, זאת כן האמת מה שיצא מהשמיים, אבל האמת היא לא המדד היחידי לפסיקת הלכה. יש עוד מדד, האוטונומיה.
לא רוצים לזקן ממך.
מה?
מה רוצים מזקן ממורה?
כי במקום שבו יש בית דין הגדול, אתה לא יכול... אין לך חובה או זכות לנהוג באופן אוטונומי, כי לבית דין הגדול יש סמכות.
יש לו גם את האמת וגם את האוטונומיה שלו.
רק אם הוא מורה הלכה אחרת.
לא, הוא לא מורה הלכה. אבל במקום שבו יש בית דין הגדול שבימיך, שאומר משהו מסוים, התורה קובעת שלהם, יש סמכות. אם הם מחליטים, דיברנו על זה כבר, אני חושב, שאם הם לא מחליטים, כן, אלה שחלומם שיחזור בית דין הגדול כזה שהוא יפתור את כל המחלוקות שיש עכשיו, שהם החליטו בכל המחלוקות מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. איזה מין חלום, החלום הזה חלום בלהות בעיניי. זאת אומרת, הבית דין הגדול כשהוא יחזור, אמור בסך הכל לקבוע את המסגרת. זאת אומרת, יש דברים שבהם צריך להחליט. אם אחד לא אוכל אצל השני או לא מתחתן עם השני, בית דין הגדול צריך להתערב. כדי לקבוע סטנדרט קבוע ושאף אחד לא יעשה פופוי לשתי כי הוא חושב ככה והוא חושב אחרת. אבל במקום שבו העסק נוגע אליי הביתה ולא מפריע לאף אחד ולא שום דבר, אז אם זה לא חורג מאיזשהו גדר של סבירות, אין שום סיבה שבית דין הגדול יקבל החלטה בעניין הזה. יש לי את זה פתוח. צריך מה שאתה חושב.
לא הכל שפיט, כאילו, לא?
לא, הכל שפיט ברמה העקרונית, אבל הוא לא צריך לממש את זכותו לשפוט בכל דבר.
זה עניין של דעה, אם כן הם ירצו,
זאת אומרת... אם הם ירצו, זה יהיה בסמכותם, ודאי. רק אני חושב שהם לא... נדמה לי, אני לא יודע אם אני מקווה או חושב.
זה עניין של דעה אישית של הרב, זאת אומרת, זה לא שהם יצטרכו לנהוג כך.
אני אפשר, כשאני אהיה סנהדרין, אולי אני אוכל להכתיב להם, אני לא... אני אומר, זו דעתי, אני חושב שזה נכון. אני מקווה שזה לא רק תקווה, אלא גם מחשבה. אני ודאי מקווה את זה, אבל אני גם חושב שזה נכון. שבית דין הגדול אין תפקידו להכריע את כל המחלוקות, זה פשוט לא נכון. בית דין הגדול צריך לקבוע במקומות שבהם צריך להכריע, הוא יכריע. אם נוצרת איזושהי בעיה, המחלוקת הזאת היא לא מחלוקת שכל אחד יכול לנהוג, כן, כמו מה שמדברים תמיד על עריצות הרוב בדמוקרטיה מול שלטון הרוב. מה ההבדל? שבקשר לשאלה אם לחתום על איזשהו הסכם מדיני, לא ייתכן שכל אחד יעשה מה שהוא חושב, כי מדינת ישראל חותמת על הסכם אחד. לא ייתכן שכל אחד יעשה מה שהוא חושב, אז אין ברירה, הרוב יחליט. אבל במקום שאני עושה משהו בבית שלי ואתה עושה משהו אחר בבית שלך, למה שמחוקק יתערב במה שאני עושה? אז הוא משאיר לי לעשות מה שאני עושה ולך לעשות מה שאתה עושה. חוץ ממקרים מאוד חריגים שבהם הוא רואה, ככה לפחות אמור להיות, שבהם הוא רואה שנוצרת איזושהי בעיה, בעיה חברתית, ואז הוא יכול להיכנס לי גם לתוך הצלחת, לתוך הבית שלי. אבל באופן בסיסי הוא לא אמור לעשות את זה. לא בגלל שהוא מסכים איתי, יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שרוב המחוקקים מסכימים גם שאני טועה. אז מה? זה לא אומר שהם חייבים להתערב שם. זה שני דברים לגמרי שונים. גם התורה עצמה, יש הרבה מאוד דברים שהתורה מצפה מאיתנו ולא קבע את זה כחוק. אז למה שבית דין הגדול לא יעשה ככה? יש דברים, מה? לפני משורת הדין, אם התורה רוצה שאנחנו נעשה את זה, אז תכתוב שאנשים שהיא רוצה שנעשה את זה. למה משאירה את זה כמשהו שהוא לפני משורת הדין? כמשהו שהיא בעצמה מבינה שיש מעגלים. יש מעגל מסוים שאותו צריך לקבוע. זאת הלכה שמחייבת את כולה. יש מעגל שני, שהוא מעגל שבו משאירים את זה לרצונו הטוב של האדם. התורה רוצה שנעשה את זה. היא מצפה שנעשה את זה. אבל היא לא מצווה. היא משאירה לנו. כמו שהיא רוצה שאנחנו נעשה את זה מיוזמתנו. ובאותה מידה אני חושב שגם יש מקום שבו כשיש מחלוקת, אנחנו נשאיר אותה פתוחה. ולא נכריע אותה. תעשה ככה. כמו הגמרא עצמה אומרת. אומנם לא בהרבה מקומות, בשני מקומות לפחות, הגמרא אומרת, גם בברכות וגם בשבועות, הגמרא אומרת, עבד כמר עבד ועבד כמר עבד. זאת אומרת, יש רב יהודה ורבנן לגבי זמן ערבית, זמן מנחה וזמן ערבית, שם יש מחלוקת, והגמרא מסיימת בזה שעבד כמר עבד ועבד כמר עבד. תבינו, זה לא סתם שאלה, זה לא מחלוקת שלא הוכרעה, מחלוקות שלא הוכרעו יש הרבה בשס, ואז באים הפוסקים ומכריעים, מה לעשות? פה הגמרא מכריעה לא להכריע. שום פוסק אחרי זה לא יכול להכריע, כי הגמרא עצמה קבעה את המחלוקת הזאת לא מכריעים, נקודה. זאת ההכרעה. אותו דבר, חזרה שבועה לסיני, שם בשבועות, יש גם סוגיה שגם שם, עבד כמר עבד ועבד כמר עבד. תוספות בבבא בתרא בכלל אומר שעבד כמר עבד זה בכל מקום שהמחלוקות נשארו פתוחות. זה כלל שקיים בכל מקום שהמחלוקות נשארו פתוחות, הכלל הוא עבד כמר עבד. שזה חידוש מאוד גדול, יש לזה קצת הערות שם בראשונים. יש שנים שמסכימים, יש שנים שלא, אבל זה לא, התפיסה הזאת כאילו שהמחוקק חייב לקבוע הכל, או שבית דין חייב להכריע הכל, למה הוא חייב להכריע את המחלוקת? יש כמה אפשרויות, ועוד פעם, לא בגלל שאין לה עמדה. יכול להיות שלמחוקק יש עמדה מאוד ברורה, ועדיין הוא משאיר את זה. היה הוויכוח שלא תעמוד על דם רעך, בכנסת, היה ויכוח על החוק הזה של חנן פורט. שלא תמוד אדם רעך, שצריך להציל בן אדם או לעזור לבן אדם שנמצא במצוקה. כשאנחנו רואים בן אדם באיזשהו מצב מצוקה, צריך לעזור לו. אז זה ויכוח גדול, האם לחוקק את החוק הזה או לא. והחנן פורד וחברי הכנסת הדתיים בעיקר דחפו את העניין הזה, כמובן מתוך האג'נדה הדתית, כי זה היה חוק כזה עם פסוק למעלה, כן? לא תמוד אדם רעך, אז היה נורא חשוב להם לדחוף את זה לספר החוקים, וכמובן מהסיבה הזאת עצמה היה חשוב לחלק מחברי הכנסת שזה לא ייכנס לספר החוקים. אבל מעבר לוויכוח האידיוטי הזה, היה גם ויכוח אמיתי. יש פה ויכוח אמיתי שהוא קיים בכל העולם. חוק השומרוני הטוב, זה נקרא במקומות אחרים. הוויכוח הוא בשאלה, האם ראוי להכניס דבר כזה לספר החוקים? עכשיו, מה זה אומר? מישהו מחברי הכנסת חושב שלא ראוי לעשות את זה? לעזור למישהו שנמצא במצוקה? אין אחד כזה, לדעת.
כמו שאני מכיר אותם.
אין אחד כזה, אני מניח. לא, ברמה התיאורטית, אנחנו כולנו לא מושלמים בפרקטיקה. ברמה התיאורטית, אין אחד שחולק על זה. ברור שלא. הוויכוח היה אם לקבוע את זה כחוק. הוויכוח לא היה אם זה נכון. אז באותה מידה גם הסנהדרין, היא יכולה לחשוב שמשהו נכון אפילו פה אחד, ועדיין היא חושבת שלא נכון לקבוע את זה כחוק. לא נכון להכריע את המחלוקת הזאת. זה הכל. לא רואה מה, למה כל דבר צריך להיות מוכרע. ואז אם השינוי הזה פתוח, עבד כמר עבד, עבד כמר עבד, נוסח אשכנז, נוסח ספרד, כולם מייחלים לזה שיבוא המשיח ואז לא יהיו יותר נוסחים. אני גם כן לא מת על הנוסחים האלה, אבל יכול להיות שמשארו גם אחרי שיבוא המשיח. אני צריך לקחת את זה בחשבון. זה הכל שלא תתפללו, אתם כמו שאתם מבינים, אתם תתפללו כמו שאתם מבינים. כשהיה מוישה רבנו לא היה לא נוסח ספרד ולא נוסח אשכנז. כל אחד יתפלל איך שהוא רוצה. לפי הרמב״ם שתפילה היא דאורייתא, לפי הרמב״ם אפילו לא התפלל בכלל. לפי הרמב״ם שתפילה היא דאורייתא, תפילה היא דאורייתא, אבל לא קבעו לו את הזמנים, לא את הנוסח, שום דבר. אז מה עשה? כל אחד עשה מה שהוא רוצה, מצווה דאורייתא. לא שאין חיוב כזה, יש חיוב הלכתי להתפלל, מדאורייתא. ומה? תעשה מה שאתה רוצה. תפלל ככה, תפלל אחרת, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, על מה שאתה רוצה. אני לא חושב שכל דבר צריך להיות, כל דבר צריך להיות מוכרע. טוב. הגענו לכל זה, אני כבר לא זוכר. כן, הערך של האוטונומיה. אז אמרתי שאלתי למה אם אנחנו מקבלים את ההנחה הזאת שיש ירידת הדורות, אז למה אנחנו לא, למה בעצם ההלכה לא קובעת באופן ברור שאי אפשר לחלוק על דורות קודמים? למה צריך איזה קבלה מיוחדת על חכמי התלמוד? שבאופן עקרוני, מעיקר הדין אין שום מניעה, אתה יכול לחלוק על משה רבינו, על יהושע בן נון, על מי שאתה רוצה אתה יכול לחלוק. לא, אין שום מגבלה, רק בהלכות הרבנן יש מגבלות. ואני אומר שהתשובה לזה היא שבעצם ישנו ערך מאוד גדול, לא פחות גדול מערך האמת, וזה הערך של אוטונומיה. והערך של אוטונומיה אומר שאם אתה חושב אחרת מבית דינו של משה רבינו, אתה תעשה מה שאתה חושב, ולא מה שבית דינו של משה רבינו חשב. אפילו הוא יעמוד פה ויצעק שאתה טועה, תגיד לו, עם כל הכבוד, הוא יכול להיות שאני טועה, אבל זה מה שאני חושב. ויפתח בדורו כשמואל בדורו. ולכן יש את הערך של האוטונומיה שהוא לא רק זכות, הוא חובה. אתה חייב לנהוג באופן אוטונומי, זה לא רק שמותר לך לנהוג באופן כזה, ולכן אני חושב שההלכה מאפשרת לחלוק גם על בתי דין שמתל גדולים, לא בגלל שהיא לא מקבלת את זה שהייתה ירידת הדורות, הייתה ירידת הדורות, ודאי שהייתה, אז מה? גם אם הייתה ירידת הדורות, מעיקר הדין, בית דין צריך לקבוע מה שהוא חושב, הוא הבית דין של עכשיו, נפתח בדורו, כשבועי בדורו נאמר גם לבית דין, לא רק לאזרחים שאתם צריכים לציית לבית דין שבימיכם, גם הבית דין צריך לדעת שהוא בדורו כמו שמואל בדורו. הוא צריך לקבל החלטות, כמו שנראה לו.
כמו שהאוטונומיה עומדת מול האמת, האוטונומיה
היא חלק מהאמת? זה כמו סמנטיקה. זה סמנטיקה. האמת במובן של למה התכוון הקדוש ברוך הוא, כן מתנגשת לפעמים האוטונומיה. כמו במקרה של רבי מאיר, נגיד, או... כשאתה עומד מול בית דין שהוא יותר גדול ממך, ואתה מתווכח איתם, נגיד, בהלכות בורר בשבת. אז אני שואל את עצמי, למה התכוון הקדוש ברוך הוא בהר סיני, כשהוא לימד את משה רבינו? אני מניח שהוא התכוון למה שהם אומרים. הם גדולים ממני. ועדיין, אבל אני, כשאני לומד את הסוגיה, זה מה שנראה לי.
הכי ברור, זה הבת קושי.
כן, בדיוק. אני אומר, הבת קושי זה דוגמה טובה. בדיוק. אז זה לא, אפשר להגיד שגם זה האמת. דיברתי על הרב דסלר שם, עם זה שהשקר, הזכרתי אותו, כן, שלשקר במקום זה מותר, זה לא שקר, זאת האמת. זו סמנטיקה. בסופו של דבר, ברור שאנחנו חורגים פה ממה שהייתה כוונת הקדוש ברוך הוא מראש, במובן של הלכות שבת. אנחנו לא חורגים במובן שאיך הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להתנהג. הוא מצפה מאיתנו לחלל שבת כשזה מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות. ולכן זה בסדר גמור. אנחנו עדיין עושים את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. אבל לא בהלכות שבת, אלא בהלכות אוטונומיה. טוב, יש... זה הבאתי פעם, אני לא זוכר כבר מתי זה היה, הבאתי לזה פעם ראייה. יש לערך של האוטונומיה, ראייה מעניינת. כשאנחנו רואים את המחלוקות ההלכתיות ואיך ההלכה מתייחסת למחלוקות, יש להתנהלות הזאת אופי פלורליסטי. יש ריבוי עמדות, כל אחד עושה מה שהוא מבין, מחלוקות אלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש לזה אפילו עוגן לדברי חז"ל כמובן, אבל בה במידה זה גם יכול לבטא התנהגות סובלנית, לא פלורליסטית. התנהגות סובלנית והתנהגות פלורליסטית במישור המעשי הן נראות מאוד דומות, אבל במישור הרעיוני הן הפוכות במידה רבה. פלורליזם זה ריבוי אמיתות, סובלנות קיימת דווקא במקום שבו אין פלורליזם, דווקא במקום שבו אני חושב שאני צודק ואתה טועה, ואז באה לידי ביטוי הסובלנות שלי, כשאני מאפשר לך בכל זאת להתנהג אחרת למרות שאני חושב שאתה טועה. כי אם אני חושב שאתה צודק כמוני, זאת לא סובלנות. אם אני פלורליסט, אז מה המקום לסובלנות? זאת אומרת, אז אתה צודק כמוני, מה יש לי לכפות עליך? זה סתם לא להיות רשע, זה לא להתנהג בצורה חסרת טעם. אבל אם אני חושב שאני צודק ושאתה טועה ובכל זאת אתה מתנהג ככה, זה שם בא לידי ביטוי הסובלנות שלי, אם אני באמת משאיר לך את המקום שלך, אם אני לא כופה עליך. טוב, אפשר להיכנס לזה, זה ניתוח מושגים מעניין, אז למה באמת לעשות את זה? אבל זה, לא להיכנס לזה עכשיו. אני חושב שמאחורי הערך הזה שקוראים לו היום סובלנות, בעצם הבסיס היחידי שאני יכול להעמיד את הערך הזה עליו, זה הבסיס של אוטונומיה. אז למה אני בעצם לא כופה על השני למרות שאני חושב שהוא טועה? אז שום הצדקה לא תעמוד פה. כי אם אני אגיד טוב, כי אולי בכל זאת הוא לא טועה, אז אני פלורליסט, אז אני לא סובלן. אולי מה שהוא עושה לא מזיק, אז מה אכפת לי שעשה שטויות בבית, זה במקום אחר לא מזיק. אם זה לא מזיק, אז אני שוב לא סובלן. אז זה שמשאיר אותו לעשות שטויות בבית, זה לא סובלנות. סובלנות זה במקום שאני משלם מחיר על זה שאני לא מתערב, נכון? אז כל הצדקות מן הטיפוס הזה, ויש סדרה של כמה וכמה, לא יכולות באמת להסביר את הערך של הסובלנות. אני חושב שההסבר היחידי שאני לפחות מצליח לחשוב עליו, זה ששורשו של הערך של הסובלנות הוא בערך של האוטונומיה. זאת אומרת, אסור לי להתערב במה שבן אדם עושה, אם זה מה שהוא חושב, למרות שאני חושב שהוא טועה, ולמרות שהטעות שלו היא גם מזיקה, בגלל שיש ערך של אוטונומיה, שהוא יתנהג כמו שהוא חושב. יש ערך כזה, לאפשר לבן אדם להתנהג כמו שהוא חושב, בדיוק כמו שאמרתי קודם עם הסנהדרין, שלא תתערב לנו בחיים בכל דבר, כי יש ערך לאפשר לנו להתנהג כמו שאנחנו חושבים.
יש לזה גבול?
יש לזה ודאי גבול, יש לזה הרבה גבולות, זה בדיוק ההבדל. אחד האינדיקציות להבדל בין התנהגות פלורליסטית להתנהגות סובלנית, שנראות מאוד דומות, כי אני לא מתערב לשני בחיים בין אם אני פלורליסט ובין אם אני סובלן. איפה ההבדל? אחד ההבדלים הבולטים הוא באמת שאלת הגבול. כי פלורליסט אמיתי לא אמור להתערב אף פעם. צודק כמוני, מה זה משנה? אבל סובלן, הוא אומר, תראה, אני מאפשר לו כי יש ערך של אוטונומיה. מצד שני יש גבול, זאת אומרת, יש גם ערכים אחרים שמתנגשים מול זה, ואני צריך לשקול כל פעם את הפרופורציה הנכונה, המידתיות, כמו שקוראים היום, הנכונה. כשהילד שלי ירצה לנסות סמים מסוכנים, אני לא מניח שאני אהיה סובלן כלפי העניין הזה, בגלל שאני חושב שהנזק הזה גובר על הערך שבהתנהגות אוטונומית. זה לא שאין ערך כזה, יש ערך כזה, אבל ברגע שזה הערך הבסיסי, ישנם ערכים אחרים שיכולים להימצא מולו באיזשהו קונפליקט. אם אני יוצא מעמדה פלורליסטית, אני לא יכול להתערב אף פעם, לא יהיה לזה גבול. כי הוא צודק כמוני, באיזה מובן אני אמור להתערב. לכן מי שיש לו איזשהו גבול שמעבר לו הוא לא סובלן, זה אומר שהוא סובלן ולא פלורליסט. זאת אחת האינדיקציות, יכולות להיות אולי עוד אינדיקציות. עכשיו אני אביא לכם אינדיקציה אחרת. מה קורה אם יש מחלוקת בהלכה ועולה השאלה האם מותר לי להכשיל את השני בדבר שלדעתי הוא אסור ולדעתו מותר, או להפך, דבר שלדעתו אסור ולדעתי מותר. יש חתיכת בשר שהוא חושב שזה לשיטתו ההלכתית זאת טריפה ולשיטתי ההלכתית זה כשר. עכשיו אני לוקח חתיכת בשר כזאת ונותן לו לאכול, מכשיל אותו בעבירה. לשיטתי זה כשר, אז לא הכשלתי אותו בעבירה, אבל לשיטתו זה טריף, אסור לו לאכול את זה. השאלה אם יש לפני עיוור על דבר כזה. נדמה לי שזה יהיה אבן בוחן לעמדות הבסיסיות שלך. אם אתה פלורליסט, מה אתם אומרים? אז מותר? הוא חושב שזה אסור, אני חושב שזה מותר. מותר לי להכשיל אותו?
אסור.
הפלורליזם יוצא לחומרה לדעתי. הוא צודק כמוך. אז ההלכה מבחינתו זה שהחתיכה הזאת אסורה. מבחינתך ההלכה היא שהחתיכה מותרת, זה בסדר. אבל מבחינתו ההלכה היא שזה אסורה. אז הוא יעשה עבירה אם אתה תכשיל אותו בזה, ולכן אסור לך, זה לפני עיוור. הפלורליזם פה יוצא לחומרה, זה נקודה מעניינת. בסדר? אם אתה מוניסט, מוניסט הפך מפלורליסט, אתה חושב שיש רק אמת הלכתית אחת, אז ודאי שמותר לך להכשיל אותו, נכון? כי אני חושב שזה נכון, זה שהוא טועה וחושב שזה כשר, זה שהוא טועה וחושב שזה טרף, זה בעיה שלו, אני מאכיל אותו בבשר כשר, אין שום בעיה, אני מוניסט וזהו. ולכן אין פה, לא יהיה פה לפני עיוור. אז זה בדיוק קו שמבחין בין מוניזם לבין פלורליזם. עכשיו תראו דבר עוד יותר יפה. יש בגמרא מסכת סוכה מתואר סיטואציה כזאת. יש שם מחלוקת לגבי ישיבה בסוכה, מתחת לנועים שמופלגים ארבעה טפחים מהסכך. בסדר? אם הנועים רחוקים ארבעה טפחים מהסכך, השאלה אם מותר לשבת מתחתם, או שזה נקרא אכילה חוץ לסוכה. רב נחמן סובר שזה מותר, ורב הונא ורב חסדא אומרים שזה אסור. רב הונא ורב חסדא כמובן הגיעו להתארח אצל רב נחמן, ואיך לא? כמובן בחג הסוכות, ואיך לא? כמובן היה לו נועים מופלגים ארבעה טפחים מהסכך, ואיך לא? הוא כמובן הושיב אותם מתחת לנועים האלה. ככה הגמרא אומרת. ואז אומר הריטב"א שם, שרואים מכאן שמותר לאדם להכשיל את חברו בדבר שלשיטתו הוא מותר ולשיטת החבר הוא אסור, בדיוק השאלה שאלנו קודם. אז מה רואים מכאן? שהוא מוניסט, נכון? הגמרא, הריטב"א מדייק את זה, זה גמרא. בעצם יש פה תפיסה מוניסטית ולא פלורליסטית, נכון? אבל עכשיו תראו, בואו נמשיך הלאה. הריטב"א לא עוצר כאן. הריטב"א אומר, אבל צריך לגלות להם, צריך להגיד להם הם יושבים מתחת לנועים האלה של ארבעה טפחים. מותר להושיב אותם שם, אבל צריך להגיד להם. עכשיו, לכאורה פה הוא שפך את כל העניין. אם אתה אומר להם, אז כבר לא יכשלת, אז הם החליטו להתיישב מתחת לנועים. לא נכון. כי הגמרא בעבודה זרה, כשהיא מדברת על לפני עיוור, אז מה הציור של לפני עיוור? שעומד נזיר מעבר לנהר, נכון? במקום שהוא לא יכול להגיע אליו, ואומר לי, תן לי בבקשה כוס יין. ידי יושבת כוס יין, הנזיר עומד שם, הנהר בינינו. בסדר? כמו אחידות. ואז הוא אומר לי, תן לי בבקשה את הכוס יין הזאת, אני רוצה לשתות, אסור לנזיר לשתות יין. הוא לא יכול להגיע אל הכוס הזאת, כי אחרת אין פה איסור דאורייתא, הוא לא יכול. מבקש ממני להושיט. אני מושיט לו את כוס היין, והוא שותה. עברתי לפני עיוור לא תיתן מכשול. מדובר כאן בנזיר שלא יודע שזה יין, ושאסור לנזיר לשתות את היין, מה פתאום? הנזיר יודע שזה יין, והוא יודע שאסור לו לשתות את היין, וזה שהושטתי לו את היין, אז מה? הוא היה יכול להחליט לשפוך אותו. זה שהוא החליט לשתות אותו, זה בעיה שלו. מה זה קשור אליי? הגמרא אומרת, על זה יש לפני עיוור. לפני עיוור דאורייתא. זה איסור דאורייתא להכשיל אותו. למה? הרי זו החלטה שלו. הוא היה יכול לשתות, היה יכול שלא לשתות. בגלל שאם אני אפשרתי לו לעשות את העבירה, אפשרתי. לא הכשלתי, כמו שבדרך כלל מבינים, את העיוור הפיזי. כן? אלא אם אפשרתי לו לעשות את העבירה באופן שבלעדיי הוא לא היה יכול לעשות אותה, עברתי לפני עיוור דאורייתא. נו, עכשיו נחזור לריטב"א. עכשיו אני הכשלתי אותם, הושבתי אותם מתחת לסוכה. אמרתי להם שהנועים מופלגים מהסוכה ארבעה טפחים. אז מה? עדיין אסור לי להושיב אותם שם. זה שהם מחליטים לשבת שם, גם הנזיר הוא מחליט לשתות את כוס היין. עדיין אסור לי להושיט לו את זה. גם פה זה פרי ודנר, זה סוכה שלי. הם יכולים לקום וללכת. אני יכול להוציא אותם משם. לא הבנתי. הם עבריינים, הם רוצים לשבת מתחת לנועים האלה, אבל אני מכשיל אותם בזה. אני יכולתי לא לתת להם, זה סוכה שלי, יושבים אצלי בסוכה. זה בדיוק אותו דבר כמו היין, הם מחליטים לעשות עבירות כמו שהנזיר מחליט לעשות עבירות. אז מה? זה לא פותר את הבעיה שלו לפני עיוור אם אתה אומר להם שהנועים מופלגים מהסכך. אז מה הריטב"א עושה פה? מין איזה מישמש כזה מוזר. אז תחליט, אתה אומר באופן בסיסי כתוב בגמרא, הוא מוכיח את זה בגמרא בחולין, לא משנה שצריך להודיע להם. בסדר? אז איך להבין את זה עכשיו במונחי פלורליזם ומוניזם? פלורליזם אומר שאסור לי להכשיל אותם בכל מקרה, בין אם אני אומר להם ובין אם לא, אז פלורליזם זה לא, נכון? מוניזם אומר מותר לי להכשיל אותם, לכאורה זה מוניזם, אבל מימוניזם גם הייתי מצפה שאני אפילו לא אצטרך להגיד להם. אני מכשיל אותם במשהו שמבחינתי הוא מותר. מה אכפתי שהם טועים וחושבים שזה עשו? למה צריך להודיע להם? אני חושב שצריך להודיע להם בגלל האוטונומיה. בדיוק. הריטב"א אומר, תראה, נכון שאני מוניסט, אבל רק מוניסט יכול להיות סובלן. פלורליסט לא יכול להיות סובלן. סובלן פירושו שאני מכיר בזכות ואפילו בחובה שלך להתנהג כמו שאתה חושב, למרות שאתה טועה. נשמע ממש כמו רוסו, כן? למרות שאתה טועה, אני מכיר בזכותך ואפילו בחובתך להתנהג כמו שאתה חושב. לא בגלל שאתה צודק כמוני, אני לא פלורליסט. אתה טועה. אבל למרות שאתה טועה, יש עליך חובה להתנהג כמו שאתה חושב. זה בדיוק האמת מול האוטונומיה. בסדר? עכשיו זה בדיוק הפסק של הריטב"א. זה בדיוק הפסק של הריטב"א. מה הוא אומר להם? אומר להם, תראו, להכשיל אתכם, אין פה לפני עיוור, כי אני מוניסט. אם היה פה לפני עיוור, לא היה עוזר להודיע לכם. זה בדיוק כמו הנזיר הזה. אז אין פה לפני עיוור. אבל אם אני מוניסט, אז למה בכלל להודיע? אז אני מוניסט וזהו. אז אפשר לתת להם. למה להודיע? כי זה סוג אחר של מוניזם. זה מוניזם סובלני. מוניזם סובלני זה מוניזם שאומר, עוד פעם, זה לחומרה. ככל שאני סובלן זה יותר לחומרה. אני צריך להודיע להם. אסור לי לתת להם את זה בלי להודיע להם.
מוניזם הזה נשמע כמו פלורליזם.
לא.
אם אתה אומר, חברך, אתה חייב להיות נאמן לאמת שלך, באותה מידה שאני נאמן לאמת שלי, אז כבר אין אמת אחת.
לא. זה בדיוק ההבדל.
זה הפלורליזם.
לא, זה לא. בדיוק לזה אני מביא את הדוגמה הזאת. כי אם זה היה פלורליזם, היה אסור לתת להם את זה גם אם אני מודיע להם. לכן הדוגמה הזאת היא כל כך יפה. כי הדוגמה הזאת בדיוק עושה את ההבחנה שכל כך קשה לעשות, כמו שאתה אמרת עכשיו. כי אם זה היה, אם הייתי פלורליסט, היה מותר לי, היה אסור לי לתת להם את זה, אפילו אם הודעתי להם. כי אני מכשיל אותם באיסור. זה כמו לתת לנזיר כוס יין.
אבל רק בשיטתם זה איסור.
נכון, אבל גם, מה זה משנה? אבל זה מה שקובע, ראשיתתם היא הקובעת.
אני מחויב לאמת שלי.
לא, פלורליזם, פלורליזם פירושו שכל אחד מחויב למה שהוא חושב, נכון? אז עכשיו, לי אסור להכשיל אותך בעבירה? מה זאת עבירה מבחינתך?
זה ההגדרות שלי.
לא, על פי הגדרות שלך.
זה לא יעלה על הדעת.
מה אתה אומר?
אני יכול ללמוד את ההגדרות של כל
הדעת. לא, אם אתה לא ידעת, אז תענוס, זה לא קשור. אני לא בהנחה שאתה יודע. לא אמרתי שאתה חייב ללמוד את כולם. בהנחה שאתה יודע. אולי תענוס אם אתה לא יודע. הרי אם אתה אוכל שהוא צריך לנהוג כמו שהוא מבין, אז מבחינתו זאת עבירה. אז אם אתה הכשלת אותו בזה, גם אם מבחינתך זה לא עבירה, עברת לפני עיוור. הפלורליזם פה הוא שונה, זה בדיוק, לכן הדוגמה הזאת היא כל כך יפה. כי היא מראה לנו בדיוק ברזולוציה הכי גבוהה, שזה לא פלורליזם וזה לא מוניזם, זה סובלנות. וסובלנות היא מוניסטית במהותה. זו תפיסה שאומרת, אני צודק ואתה טועה. ובכל זאת אני חושב שאני נותן לך לנהוג כמו שאתה חושב, לא רק שאני נותן, אתה מחויב לנהוג כמו שאתה חושב. ואני צריך לאפשר לך את זה. עכשיו, אני לא אמנע אותך מלשבת שם, כי אני מוניסט. אני מוניסט, אני לא חושב שזה לפני עיוור. זאת אומרת, מבחינתי, אם אתה מחליט לשבת שם, תשב. כי אני חושב שזה מותר בכלל. אז אין בעיה, מבחינת המוניזם. אלא מה? צריך לדאוג לזה שאתה תדע את מה שאתה עושה, כי אתה צריך לעשות את מה שאתה חושב. לכן הדוגמה הזאת היא דוגמה יפהפייה, אני חושב, כדי להראות את את התפיסה הסובלנית שעומדת איפשהו באמצע בין המוניזם לבין הפלורליזם. וזה מדגים, פה אני ככה הרחבתי הרבה מעבר למה שתכננתי, זה בעצם מדגים את הערך הזה שדיברתי עליו קודם, הערך הזה של האוטונומיה, הערך שאומר שהסנהדרין לא תחליט עבורנו במקום שלא חייבים, אלא אם כן יש איזשהו צורך מסוים כן להכריע ולכפות על כולם. וזה גם הסיבה למה באופן עקרוני אפשר לחלוק על כל דור קודם, לא משנה כמה קטן מהם, כמה אני קטן מהם ברמה העקרונית. בנקודה ההיסטורית של חתימת התלמוד קיבלו איזושהי החלטה לחרוג מזה ולהגיד, אנחנו לא חולקים, אנחנו לא, מכאן בעלה לא חולקים יותר על התלמודים ועל המשנה, מסיבות היסטוריות ומכל הדברים שאמרנו קודם. אבל בסיסית זה אחרי, בסיסית כן אפשר לחלוק על כל דור קודם, בדיוק בגלל הנקודה הזאת. אני חייב לנהוג באופן אוטונומי, ולא רק לפי האמת. אז אפילו שאני יותר קטן מהם, בסיכוי סביר שהאמת לא איתי, אבל החובה שלי לנהוג באופן אוטונומי גוברת על החשש הזה שאני עושה דבר שהוא לא אמיתי. טוב, שיהיה לך כשר ושמח. כל המועד? לא יודע, אני תגיד לכם, מבחינתי אי אפשר.
אחרי
הילדים. טוב. אחרי